מה קורה שחר?
בסדר גמור, מור, מה שלומך?
איזה כיף שאתה כאן.
תודה שהזמנת אותי.
אנחנו היום עם שחר גור, מנהל ליפעת מחקרי מדיה, אז בעצם אנחנו יכולים להתחיל. יאללה. מה קורה שחר כבר שאלנו, בוא ישר נצלול ונתחיל, מה בעצם הרקע המקצועי שלך ותספר לנו על התפקיד שלך היום ביפעת.
אוקיי. אני מנהלת יפעת מחקרי מדיה, יפעת מחקרי מדיה זה זרוע המחקר של קבוצת יפעת שבטח נדבר עליה בהמשך, ככה כולם מכירים יפעת, שומעים יפעת, הזדמנות טובה לעשות סדר, אנחנו איזושהי מחלקה קטנה בתוך הקבוצה הגדולה הזאת. אני כבר 10 שנים שם, צמחתי מבפנים בתור אנליסט, ראש צוות, וב3-4 שנים האחרונות אני מנהל את החברה. מבחינת רקע אקדמי וכאלה, אני מגיע מאיזשהו שילוב מעניין של תקשורת ומדעי המוח.
מה אתה אומר?
כן, שזה גורם לי באמת יותר להסתכל על הדברים מהזווית הפסיכולוגית ולבחון את ההשפעה של כל הפעילות וכל מה שאנשים מנסים לעשות דרך המדיה.
כן, שילוב באמת מעניין. איפה למדת?
למדתי באוניברסיטה העברית, יש שם מסלול למדעי הקוגניציה, מסלול ככה אטרקטיבי ומגניב ממש, וצריך לבחור מה משלבים יחד איתו. ונתנו לי אופציות, ואחת מהן את התקשורת. אז אמרתי, אוקיי, זה לא, זה לא, זה כן, יאללה, נלך על זה, אלימינציה. ויצא טוב.
שרדת כדי לספר.
שרדתי, אני חושב של אקטואליה. איכשהו הדברים הסתדרו דווקא לכיוון נכון. מחקר, תקשורת, יצא טוב, וכיוון לא צפוי. אז זהו, זה מבחינת הרקע ותפקיד.
מעולה. אז הפעילות שלך היום ביפעת, בוא תעשה את זה יותר טוב ממני. אני מעבודתי ככה בשנים האחרונות מול הלקוחות, אני יודעת שאנחנו משתמשים בשירותים שלכם. בוא תסביר לי בדיוק מה הם כל תחומי הפעילות שלכם בארץ ובחול.
אוקיי. אז יפעת זה באמת קבוצה עם הרבה מאוד סוגי פעילויות. כל אחד לפי המקצוע שלו, לפי תחום עיסוק שלו, נתקל בה מאיזושהי זווית אחרת. יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל בכל מה שקשור למדיה. עכשיו, מדיה זה הרבה דברים. אם אתה בעולם היחץ, ייעוץ תקשורת, דוברות, מדיה מבחינתך זה כתבות בתקשורת. אם אתה מעולם הפרסום, אתה פרסומאי, אתה מנהל פרסום, אתה קופי, קריאייטיב וכולי, העולם שלך זה פרסומות. אם אתה, בואי ניקח אותך למקום אחר לגמרי, אם אתה קבלן של עבודות, ומה שאתה צריך זה לקבל מכרזים כדי שתוכל לגשת אליהם, זה גם מידע מהתקשורת שצריך לקבל את כל המכרזים שרלוונטיים אליך. סושיאל מדיה כמובן, רשתות חברתיות, מה קורה והכל, אם אתה מנהל דיגיטל. אז יפעת, יש לה פעילות בכל האפיקים האלה. מה שאת צריכה לקבל מהמדיה, יפעת תיתן לך את הפתרון. ובאמת, רוב האנשים מכירים את יפעת מהכיוון הזה של ניטור מידע. אני אגדיר לכם מה אני צריך לקבל, ואתם תשלחו לי את זה. שוב, בין אם זה קמפיינים, בין אם זה פרסומות, כתבות וכו' וכו'. אנחנו במחקר, אנחנו באוריינטציה קצת שונה. אנחנו פחות בחומר הגלם, אנחנו יותר מנסים להעמיק ולתת איזשהו ערך מוסף ללקוחות.
כלומר, המחלקה שלך, אתה מתכוון.
נכון, יפעת מחקרי מדיה, בדיוק שזה תת פעילות ככה של הקבוצה. ותראי, באופן כללי, בטוח שתסכים איתי בעידן המידע ועודף המידע, שהמידע הגולמי עצמו די מאבד את הערך. יותר נגיש, יותר קל, יש יותר מידע. אז גם יפעת צריכה להשתדרג, ללכת למקומות האלה של ערך מוסף ומחקר ועומק וייעוץ, כי אי אפשר להישאר רק במקום הזה של לאסוף, לאסוף, לנטר. זה לא מספיק ערך היום לתת ללקוחות. אז כל הקבוצה הולכת לכיוונים האלה של לתת מידע יותר מנותח, יותר מושכל, יותר מעמיק, עם ייעוץ, עם הכוונה, ולא רק את החומר גלם עצמו.
אז כלומר, מה שאתה אומר בעצם, אנחנו התחלנו כחברת ניטור, מדיה, נכון? אתם כבר קיימים כמה עשרות שנים, אם אני לא טועה.
עשרות שנים, כן.
אז התחלתם כחברת ניטור, בין אם זה עבור משרדי יחסי ציבור, בין אם זה עבור משרדי פרסום, עכשיו לימים כבר משרדי דיגיטל שעובדים ברשתות החברתיות, והיום אתם אומרים, אני לא רק מנטר, אני גם נותן לך ניתוח על אותו ניטור.
נכון מאוד. אין ברירה היום. פשוט להגיע למידע היום, את יודעת, הרבה פעמים אומרים לי, גוגל אלרטס, כאילו מה אני צריך, גוגל אלרטס. נכון, אפשר להגיע היום למידע יותר בקלות, יש יותר מידע. אז החוכמה היא לתת אותו, קודם כל, מאוד מאוד מהר, אז גם אותו ניטור משתנה. אני אקח דוגמה, טלוויזיה ורדיו. אז פעם היה בן אדם יושב מתמלל, שולחים את התמלול ללקוח. זה מן הסתם, הכל קורה היום בצורה אוטומטית. יש תמלול voice to text אוטומטי, קופצת מילת מפתח, הלקוח מקבל את זה. באמצע האייטם הוא כבר יודע שעלה עליו האייטם, הוא יכול להגיב, להתקשר אפילו למערכת ולבקש תגובה.
כלומר, הניטור הוא באופן מיידי, זה לא 3 פעמים ביום או...
נכון. וגם באמת צריך להשתכלל למקומות שהם לא רק ניטור, לתת מידע הרבה יותר מעניין, לא רק האזכורים שלי בתקשורת, אלא דברים רלוונטיים ממקומות אחרים. שצריך בצורה אוטומטית לזהות אותם שהם רלוונטיים ללקוח, כי שוב, אין מספיק זמן, הכל צריך לקרות להם במעגלי זמן נורא נורא קצרים, ולתת עוד את הלבל, את הלייר הזה של המחקר. זאת אומרת, לא לתת רק, לתת שים לב. לא סתם נותן לך התראה על משהו שעלה, אלא זה איום, זו הזדמנות. הנה משהו שם מתחרה, אתה צריך לדעת מזה. זאת אומרת, לתת את זה בצורה שאתה כבר יודע מה האקשן, מה האקשן אייטמס, ממה אתה מתרגם את זה לאיזושהי פעולה, את המידע שקיבלת.
אז אתם יודעים לזהות על בסיס ממש סמנטיקה ברשת, בעצם שעולה אונליין, ואתם מזהירים עוד, אתם לא יכולים ממש לנתח דברים שעוד לא קרו, אלא דברים שכבר כן פורסמו. אתם יודעים לזהות את זה ברשת ולהתריע ללקוח.
נכון, אבל בגלל אם אתה לוקח את כל מדדי ה-engagements של הפוסט שעולה, אתה גם יכול לנבא מה הסבירות שהוא יהפוך למשבר. זאת אומרת, לא כל הפוסטים זהים, כמו שלא כל הכתבות זהות.
אז זה ממש חלק מהשירותים שאתם נותנים.
לגמרי.
ניבוי משברים עתידיים.
נכון, כי אם את מנהלת דיגיטל של חברה, ואני עכשיו יקפיץ אותך באמצע הלילה, כי מישהו כתב פוסט שרק דודה שלו ראתה, בלי לפגוע, אז כנראה שקפצתי אותך סתם, וב-99.999% לא יקרה מזה כלום, זה פשוט יישכח. אבל אם זה עלה בזירה משפיעה, או מישהו נתן איזשהו ריטוויט, תלוי על איזה פלטפורמה אנחנו מדברים, צריך לדעת, וצריך לדעת את זה מהר, כי שם צריך להתערב, להיכנס ולטפל בנושא הזה.
אוקיי, אז דווקא מעניין אותי, ואני אחזור לעניין של לטפל בנושא הזה. מה שאני רוצה לגעת בו עכשיו, זה הנושא של יחסי ציבור. כמו שאמרת, יפעת נוגעת בהרבה תחומים, היא עוסקת ככה בהרבה, היא עובדת מול הרבה גורמים, לא בהכרח כגורמי יח"צ. ואנחנו כאן עכשיו בכובע של יחסי ציבור.
זה הכובע אהוב גם עליי, בסדר.
אז מעניין למה אהוב עליך, כמו שאני שואלת את רוב המרואיינים שמגיעים לכאן, מה קורה לעולם יחסי ציבור? הרי אנחנו יודעים שהוא משתנה, שהוא תפס פה זווית מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו הכרנו לפני אפילו 5 שנים, וזה גם הולך ובאמת משנה צורה ממש מדי שבוע, מדי חודש. האם אנחנו יכולים לראות ביחד כלי מדיד?
כן, זו שאלה גדולה, זו שאלת מיליון הדולר, אני חושב, ואני לא אהיה דרמטי מדי, אבל אני אישית חושב שזו השאלה שעליה במידה מסוימת, התעשייה הזאת תקום ותיפול. ממש ככה, אני חושב שזה הדבר, ומאוד מאוד חשוב לפתח את הנקודה הזאת. קודם כל, מבחינת תעשיית היחס והשינויים, אז באמת, תראי, אני מהזווית שלי רואה דברים, אני אגדיר אותם אפילו די עצובים, זאת אומרת, אני רואה תחלופה נורא נורא גבוהה, אני רואה אנשים שנאבקים על התפקיד שלהם, אני רואה חברות שמתלבטות האם בכלל לקצץ, האם בכלל לסגור, האם אני בכלל צריך את האפיק השיווקי. הרבה אומרים, מה, הכל קנוי היום, מה אני קונה, אני עושה, אני מטרגט, אני מגיע, מה אני צריך את העבודה, מה... זה דברים שאני שומע כל יום וכל היום, ואני רואה יחצנים, יועצי תקשורת ודוברים שממש מתקשים להראות את הערך שלהם. למה אני מחבר את זה לנושא המדידה? כי אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר בתעשייה הזאת של יחסי הציבור, זה הנושא הזה של היא לא מדידה. זה מין אמירה כזאת, יחץ נורא קשה למדוד, איך אפשר למדוד יחץ, אני שומע את זה כל הזמן, אני מתמודד עם זה כל הזמן מול לקוחות, ואני מאוד מנסה גם לשנות את התפיסה הזאת. ואני חושב שבגלל התפיסה הזאת שהיא מאוד מאוד מושרשת, התעשייה הזאת נמצאת במקום שהיא נמצאת, שזה מקום לא טוב. זאת אומרת, זה איזושהי חרב פיפיות. מצד אחד לא מודדו, אף פעם לא מודדו אותך, זה כיף, כאילו, אף אחד לא אוהב שמודדים אותו.
כן.
מצד שני, בגלל שלא מודדו אותך, לך עכשיו תוכיח למה אתה חשוב, ואיפה אתה מועיל, ומה האפקטיביות של מה שאתה עושה.
במיוחד שאנחנו בעולם כל כך מדיד.
בדיוק.
מלבד יחסי ציבור, בעצם כל כלי שיווקי אחר הוא מדיד.
בדיוק. בוא ניקח פרסום כאח הגדול והעשיר, אין מה לעשות, זו האמת. 10 שנים כבר יש אפקטיביות פרסום, זה משהו שכאילו הוא א' ב' היום, בן אדם לא יצא לקמפיין, הוא לא יוציא את המיליונים שלו, אפילו מאות אלפים, בלי שהוא עושה את הבחינה המקדימה, את הפריסה הנכונה, את האסטרטגיה, את הבנייה, מדידה אחרי, לראות כמה, איפה, הזזתי את המחוג, לא הזזתי את המחוג, קמפיין מוצלח או לא קמפיין מוצלח. למה זה לא קורה בתחום היחץ? עד יש הרבה סיבות, זה באמת יותר מורכב, אבל המסר שלי לפחות,
כן.
אני קורא מכאן, בואו למדוד. למדוד זה אפשרי, זה חשוב, זה הכרחי, זה ממש ממש הכרחי, כי עוד פעם, כל המאבקים והמשחקים האלה שאני רואה, בין הנהלות לדוברים, בין דוברים ליחצנים, בין יועצים, הם כולם סביב השאלה הזאת, עשיתי עבודה טובה או לא עשיתי עבודה טובה.
כן.
זה באמת, באמת נקודה קריטית, ואני באמת חושב שזה אפשרי. ניתן לך סתם דוגמה נורא נורא פשוטה.
כן.
נתחיל עם הפשוט, נגיע אחרי זה גם למסורך.
ברור, אני כבר, יש לי בארסנל כמה כן. שאלות מאתגרות,
יאללה,
לא...
אז תשאלי, תראי, קודם כל זה באמת קשה, זה לא שיש לי פה איזושהי פתרון קסם, אבל מה שחשוב לי להגיד זה שצריך ללכת לשם.
כן.
כי אין ברירה.
זה פשוט תחום שהוא נראה די אפור. אתה לא יכול לוותר עליו, ואתה גם לא יכול לשים באמת את כל התקציב שלך רק עליו, כי אתה באמת מתקשה להבין מה הערך של...
נכון. אז תראי, בואי, קודם כל יש גופים, גם בתחום הציבורי, גם בתחום המסחרי, שבעצם יח"צ זה האפיק היחיד דרכו הם מגיעים לציבור. אז שם נגיד נורא נורא קל לי. זאת אומרת, ניקח, אוקיי, נלך בתחום הצרכני, ניקח את זרה. אוקיי, זרה זה מותג שהאסטרטגיה שלו לאורך שנים הייתה לא לפרסם, הוא לא פרסם. זאת אומרת, שאם
רגע, את... רגע, רגע, בוא כן. תדגיש את הנקודה, לא לפרסם מלשון פרסומות, או לא לעשות יחסי ציבור, או גם וגם.
לא לפרסם מלשון פרסומות, לעשות רק יחסי ציבור.
אוקיי.
רק. שוב, יש הפקות אופנה, חלק יגידו, זה קנוי, זה לא קנוי, לא משנה, מבחינת הלקוח הצרכן, הוא נתקל בהם רק בכתבות. אוקיי? אז עכשיו, זו דוגמה נורא יפה, כי אם את באת לסניף...
זו דוגמה נורא מוזרה, אני חייבת להגיד.
נורא מוזרה, אבל מאוד מוצלחת, תראי, זה מותג.
כן.
אם את הגעת עכשיו לסניף וביקשת, אני רוצה את הסמלה הזאת שראיתי, זה הגיע דרך יח"צ. למה? כי זה האפיק היחיד דרכו פנו אלייך. בואי נלך לתחום הציבורי. סליחה שאני לוקח תוך לעונות פוליטיים וקצת וכאלה, אבל נגיד אם את היועץ המשפטי לממשלה, מישהו שנמצא היום בהרבה ככה לחץ והכל. אני כישראלי ממוצע, איך אני מכיר אותך? אין לי ממשק איתך, אתה לא מפרסם, אתה לא מדבר ברשת כי אין לך פרופילים. אני שומע עליך רק דרך כתבות. אז מידת האמון שלי בך, אם אני מודד עכשיו מה האמון שלי בפרקליטות, כל מיני גופים כאלה שאני רק שומע, האמון הזה הוא נגזר אחד לאחד, ברור שיש לי את הדעות שלי והכל, אבל התזוזה של המחט היא תהיה רק מהכתבות שאני נחשף אליהן. אנחנו עובדים עם גופים ביטחוניים, גופים... זה גופים שאפיק היחד, זה אפיק היחיד דרכו הם מנסים להשפיע על הציבור. אז אמרתי בכוונה, נתחיל עם הקל. אז זה הקל.
נכון.
זה האפיק היחיד.
נכון. כי פוליטיקה, זה לא, כלומר, רוב הפרסומים, אפילו לא רוב, 50-50 נגיד, זה לא יח"צ בהכרח.
נכון, זה מה שמדברים עליי. נכון.
בדיוק, זה ניוז.
נכון, אבל גם שם אתה משפיע. אז זה מבחינת קל. עכשיו, רוב המותגים לא בעולם הזה, הם בעולם של...
ביזנס.
נכון. גם פרסום, גם יח"צ, מה אפקטיבי יותר והכל. רוב המותגים נמצאים במקום יותר מורכב, אבל גם שם יש פתרונות. דוגמה, לפני כמה שנים נכנס לישראל, דוגמה עולם הרכב, מותג דאצ'יה. דאצ'יה, מה זה דאצ'יה? מותג שהגיע מנוהוור לכאורה, מותג לואו-קוסט של הלואו-קוסט שנכנס ממזרח אירופה, והוא נכנס בצורה מאוד בעייתית, כי בשנות ה-80 כבר היה בישראל, והמכוניות פה התפרקו.
כן.
אז זה מאוד קשה לשכנע ישראלים לסמוך עליו שוב. עכשיו נכנס מותג, עשה השקה מטורפת, פרסום ויחץ ביחד. השקיע, לא זוכר כמה, מיליונים בפרסום, בכל הטלוויזיה, פלטפורמות, שילוט חוצות, מה שאת לא רוצה. ועשה הרבה מאוד כתבות, כי כל העיתונאים רצו לבוא ולבדוק, מה זה הדבר הזה? איך אתה מציע ג'יפ ב80,000 שקל? מה קורה פה? זה שווה, זה לא שווה וכולי. אז היה יחץ והפרסום.
כן.
בדקנו בסוף הקמפיין, וגם הם בדקו. קודם כל אנחנו בדקנו, שאלנו אנשים, נחשפת למותג, איפה, איפה שמעת עליו, וגם הם בדקו בעולמות הצוגה שלהם. איך הגעת אלינו מאיפה? שורה תחתונה, היחץ היה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, עוד כתבה אחת בטלוויזיה או שתיים, אני יכול להגיד, יכלו אפילו לחסוך להם כמה מיליונים. זאת אומרת, אם הם היו מבינים את זה בזמן אמת, הם אומרים, אוקיי, אני יכול לחסוך 2 מיליון שקל, אמיתי, 2 מיליון שקל, עם עוד 2-3 כתבות שיתנו לי את אותה תמורה, אוקיי? אז אני לא בא להגיד שתמיד היחץ מנצח או משהו כזה.
שנייה, על איזה שנה אתה מדבר?
זה היה לפני 5 שנים לדעתי, או משהו כזה.
אוקיי.
כן, פחות, כמובן יש רשתות חברתיות והכל, אבל אנחנו לא נמצאים שם, אני תכף אתן לך גם דוגמה מהיום, איך זה עובד.
לא, 5 שנים זה באמת דוגמה סבירה, על אף שאני כן רוצה לשאול אותך מה קורה כשאין את הניוז, כלומר, הם באו עכשיו עם בשורה, אוקיי, הם עשו את יח"צ באמת סביב הייפ מסוים שהיה לחברה. מה קורה אם אני פשוט רוצה יח"צ בשוטף, כדי לחדור למודעות, כדי באמת לגרום לאיזשהו שיח סביב המותג? לא בהכרח כי יש לי עכשיו מוצר חדש, או הבאתי משהו מחול, או עשיתי איזה אירוע מאוד מאוד נוצץ.
אוקיי, נכון, זה אתגר של רובנו בעצם ביום יום. תראי, הכל נגזרת, ועל זה צריך לדבר, כי דיברנו עם המדידה, איך מודדים, מה מודדים, הכל נגזרת של מה המטרות שלך. הבעיה המרכזית בתחום היח"צ זה שבדרך כלל לא עובדים לאור איזושהי מטרה, מטרה עסקית, מטרה שיווקית או משהו כזה. אני שואל דוברים הרבה פעמים, או שאני נמצא בהנהלות, ואנחנו שומעים כאילו, מה המטרה שלך? קיבלת איזשהו יד? בדרך כלל התשובה היא לייצר תדמית, לייצר סיקור חיובי, לייצר תדמית, לעזור לתדמית אחרת. אלה מטרות בעייתיות. אוקיי? זה מטרות בעייתיות. ושוב, בניגוד לפרסום, ששם בדרך כלל, גם אם המטרה היא שאנשים ישמעו עליך, אוקיי, זה סביר. ברור שהמטרה יותר הגיונית היא שם יבואו ויקנו את המוצר, אבל עדיין יש איזושהי מטרה שמוגדרת לקמפיין. יח"צ בדרך כלל לא עובד לפי איזושהי מטרה. וזאת הבעיה. להנהלה, לסמנכ"לים, יש יעדים. הוא יודע, אני צריך להגדיל את המחירות, אני צריך זה, אני צריך... לדובר, שלפעמים הוא חלק מהנהלה, לפעמים הוא לא חלק מהנהלה, לפעמים הוא ממודר בכלל מהשיחות האלה של היעדים והדירקטוריונים וכולי, לדובר בדרך כלל אין, ולמשרד היח"צ בטוח שאין ברוב המקרים. ואז מה קורה? הם חוזרים לבעיה הראשונה שאמרתי, כולם מנסים כזה להוכיח את עצמם, וחיים לפי תחושות. תמיד אומרים, הדוברים באים אומרים לי, אני מרגיש שהמשרד היח"צ לא עושה לי עבודה טובה. זה משפט שאני שומע כל יום.
משפט המחץ.
בטח, את מכירה את זה מעולה. מהצד של יועצי תקשורת, יחצנים, אני שומע את ה... מהכיוון שלהם, שגילו, או, חושבים שאנחנו עושים, או, אני צריך להוכיח, אני צריך להראות, מסתיימת שנה, מחדשים את התקציב, אני צריך להראות שעשיתי עבודה טובה. הכל מתחיל ונגמר בזה שאין יעדים. אז לשאלה שלך, זה תלוי מה אתה רוצה להשיג. בוא תחליט מה אתה רוצה להשיג באמצעות היחץ. אולי אתה לא צריך בכלל יחץ. אני לא חושב שזה המצב כמעט לאף גוף, אבל יכול מאוד להיות שתגיע למסקנה שבעולם של פרסום מתורגת ופנייה ישירה, אתה לא צריך להפיק כזה. וזה בסדר, הרבה פעמים עושים את זה סתם כי צריך, כי אני יודע שצריך. אבל אני יכול להגיד לך מכל המדידות שלנו, אני רוצה לעודד פה את העוסקים בתחום, לא לפחד מזה, מכל המדידות שלנו, מי שעושה עבודה טובה, העבודה הזאת היא משפיעה, היא משפיעה מאוד, יחד עם כל הביקורת על תקשורת ואמון, זה משפיע, המידע שאני צורך בדרך כלל, אני לוקח אותו כאמין, אני לא מדבר עכשיו על מה אני חושב בעד ביבי או נגד ביבי, זה דברים באמת לא באזורים שלנו. כשאני קורא על חברה, על מותג, על בעיית שירות בחברה מסוימת, על זה שמוצר משנה שובר שוק, ברוב המקרים אני לוקח את המידע הזה, הוא מחלחל אליי פנימה, וזה רק באמצעות היחס, כי לצעוק בפרסום אפשר, פרסומות משפיעות, הכל טוב ויפה. אתה רוצה לדבר לאנשים, אתה רוצה לשכנע אותם בצורה אמינה, אתה צריך, גם ב-2018 וגם ב-2019, אולי נדבר בהמשך על העתיד, לאן אנחנו הולכים, צריך את האפיק הזה, או אפיק הכרחי. הבעיה שלו זה שהוא לא נמדד, ולא מוגדרות לו שום מטרות. ואז כולם מתנהלים במין, כמו שאמרת, מין יום-יום כזה. בוא תראה כתבה חיובית, הצלחתי פחות, הצלחתי יותר. אוקיי, לפעמים אני רואה כתבות חיוביות מדהימות, אבל אני אומר כאילו, אוקיי, זה משרת את הלקוח? כאילו נהדר? אבל זה משרת? אני לא חושב שזה משרת אותו. אין חיבור בין העשייה למטה, לבין היעדים של החברה.
אז איך אנחנו בכל זאת יכולים לגשת לזה ולמדוד?
אוקיי, אז צריך למדוד, שוב, אני אתעלה פה בפרסום, אני בטוח שגם בהתחלה, כשמישהו בא עם הרעיון הזה, אמרו, מה פתאום, איך תמדוד, איך תשפיע, ברור לי, כאילו שכמה, שוב, אף אחד לא היה גם שמודדים אותו, הפתרון הוא, וזה פתרון קשה, הפתרון הוא מדידה חוזרת, הגדרה של יעדים, ומדידה חוזרת, ומדידה כמה שיותר משוכללת. אם המדידה שלך מסתכלת על כל אפיקי השיווק, נכון? יש לנו 4 אפיקי שיווק בגדול, מדברים על ה-paid media, הגבולות קצת מתשתשים היום, אבל נדבר גם על זה.
paid, earned.
בדיוק, owned ו-shared. בדיוק, אז הדבר הנכון זה למדוד את כולם. למדוד את הפעילות שלך בפרסום, למדוד את הפעילות שלך ביחסי ציבור, למדוד את הפעילות שלך ברשת, ו-owned זה הפנייה הישירה שלך ללקוחות, או האתר שלך, או הפרופיל שלך, או דברים מסוג הזה.
הנכסים הדיגיטליים שאתה...
בדיוק.
למדוד את זה. שיש ברשותך.
נכון, נכון. לפעמים זה בכלל האתר שלך, שאתה רוצה בכלל, לפעמים המטרה שלך, אפרופו מטרות, זה להביא אנשים להיכנס לאתר. אני לא יודע, זה תלוי מה אתה מנסה להשיג. אז קודם כל, אתה צריך למדוד את כולם. הכי נכון, למדוד אותם ביחד, ואל מול מדדי התוצאה. עכשיו שוב, אם אתה גוף ציבורי או חברה שחשוב ליותר התדמית הציבורית שלה, ולא עכשיו בוא תקנה ממני את המוצר הזה, אז אתה צריך להתבסס יותר על סקרים. אבל שוב, זה צריך להיות מדידה חוזרת. אם תשאל כל חודש או כל רבעון, שמעת מה העדפה שלך, את מי אתה מעדיף, למה, תבדוק את המסרים שאתה מנסה להעביר, מה אתה חושב וכולי, המדידה החוזרת תיתן לך את הכלי, עם כל הבעיותיות של סקרים, כל מדידה יש לך חסרונות וכל. אם יש לך מדדי תוצאה יותר טובים, אני אתן לך דוגמה, ברור שזה עדיף. אנחנו עובדים עם בנק מסוים, השירות המרכזי שלו זה הלוואות.
אוקיי.
Okay. מפרסם בטירוף, בוא תיקח ממני הלוואה, הלוואה בתנאים טובים, הלוואה מיידית וכו'.
מפרסם בכל 4 הערוצים שציינת.
חופשי, נכון. בעיקר בפרסום, אני אגיד את האמת, בעיקר בפרסום, כי מה לעשות, כמו שאמרת קודם, ניוז. בוא תייצרי לי כתבת יחץ, לקחת הלוואות.
כן.
לא קל, אז
בסדר. כשמשיקים את זה לראשונה, ואחר כך...
כשמשיקים, נכון, כשיש משהו חידוש, כשמנכ״ל מתראיין, כמובן שהוא ידבר על זה. יש מדברים על בועת אשראי צרכני, אפשר לעבור מקטע אחראי ולהגיד, בוא תיקח הלוואה טובה, אנחנו לא סתם דוחפים לך, הצרכים שלך, לתת לך כלים, תכנון פיננסי וכו' וכו'.
מאמרי דעה, טיפים
אבל קשה.
וכו' וכו'.
קשה.
וגם שם קשה.
בדיוק. כן. אוקיי, אבל יש פה מטרה, זה מחקר נורא נורא יפה בעיניי שעובדים איתנו, למה? כי אנחנו בעצם מודדים את כל הפעילות, וגם מקבלים את מדדי התוצאה. במקרה הזה, הלידים שהגיעו. אגב, שאלה מעניינת. האם הליד שהגיע למוקד זה מדד התוצאה, או שהכסף שנכנס לבנק? אז נגיד פה אני אומר, תשימו לב שאתם גם לא קובעים יעד שהוא לא בשליטתכם. אם המוקד לא מסוגל לטפל, או שהשיחות נופלות כבר שם, אולי עדיף לא להגדיר את... אתה מבחינת השיווק, תביא את הלידים, נכון? מה את יכולה לעשות? תביא את הלידים. אז גם שם צריך טיפה לחשוב מה המדד תוצאה הנכון, ולא ליפול במשהו שהוא לא תלוי בך, בתור מישהו שהוא פול ביחס, אבל זה היה ככה בסוגריים. כל חודש אנחנו רואים כמה לידים הגיעו, דיגיטלית, טלפונית, בכל הסוגים השונים והכל. וזה מדהים, כי אחרי שנה, שנתיים, תחשבי איזה דאטה יש לך. את יודעת מתי עלית בקמפיין דיגיטלי, מתי עלית בשילוט חוצות, מתי עלית ברדיו. את יודעת מתי הייתה כתבה, קמפיין יח"צ? נכון, הם לא גדולים פה, אבל עדיין, 2-3 כתבות שהתרכזו ככה בתוך שבוע, כשהושק השירות, מנכ"ל בא לדבר על זה והכל. וואלה, ראינו עלייה.
אז רגע, אני עוצרת אותך פה, כי יכול להיות שאני ככה קצת מבולבלת. מאוד מאוד ברור לי איך אני מודדת את שלושת הערוצים האלה. Mm-hmm. עדיין ביחץ, כמובן שאני יכולה להבין אם עולה כתבה, אפשר באמת לבדוק מה הכתבה הזו עשתה פר כתבה. אבל אני, כמו שאמרת, אם מגדירים איזה שהם יעדים, אני עכשיו רק מדברת איתך על יחסי ציבור, איך אנחנו ממש, גם בעזרת השירות של יפעת, אני תשמחה שתשתף אותנו איך פיזית אפשר למדוד mm-hmm. מה עכשיו 4-5, 3 חודשים של פעילות PR עשתה עבור הלקוח.
אוקיי. Okay. אז באמת, הנקודה היא למדוד לפני ואחרי. גם אם לפני ואחרי זה שנה של פעילות, זה בסדר גמור, תמדוד בתחילת השנה, בסוף השנה. אבל, שוב, תגדיר את היעדים. למשל, להגיד, סיקור חיובי, זה לא יעד. אני יכול למדוד ולהראות לך שהסיקור היה חיובי. Mm-hmm. אבל שוב פעם, אנחנו נשארים, אני קורא לזה לעבור מחשיפה להשפעה. אנחנו נשארים בבועה הזאת של החשיפה, שתמיד אפשר להתווכח עליה. כן, אבל מי ראה את זה? כן, אבל למה שהם שכנעו עם זה? נכון, שאלות לגיטימיות, כי אתה לא מודד את ההשפעה, אתה מודד רק את החשיפה.
נכון.
אז בואי נלך למדידת השפעה.
אוקיי.
אז נגיד, בסדר, תגדירי מה חשוב לך. בדרך כלל נכון להגדיר מסרים, את מסרי המפתח. למה מסר? מסר זה האמצעי שלך לשכנע את הציבור, להראות מה הבידול שלך מהמתחרה שלך, ולהגיד לו, אתה רוצה אותי, אתה צריך אותי, אני טוב יותר, אני מה שאתה צריך. את זה אתה צריך למדוד. תגדיר את מסרי המפתח שלך. תבדוק אותם לפני הפעילות. עד
בסקר?
כמה אני חזק. אז עוד פעם, אם אין ברירה, זה תלוי מה המטרה שלך. אם אתה מנסה לגרום לאנשים לחשוב משהו, האמצעי בדיקה הוא סקר. אין מה לעשות. אם אתה מנסה לגרום לבוא לקנות משהו,
סקר מתגמי,
אני מתכוון. בטח. ברור שסקר של קהל יעד, אם אתה פונה לצעירים, תדעו mm-hmm. צעירים, אתה פונה לאזור הצפון, תדעו אזור הצפון. יש היום סקרים היום ברמה, שוב, זה כלי בעייתי, אבל ברמה מאוד 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 גבוהה, תעשה מתגם מספיק גדול של קהל היעד שלך, אתה בסדר. כמובן, עוד פעם, אם מדד התוצאה שלך הוא כמה אנשים הגיעו לסניף, כמה אנשים התקשרו לבקש הלוואה, אז אתה לא צריך את הסקר, כי זאת התוצאה שאתה מחפש.
פשוט בוחן מה לפני,
ואתה בוחן מה אחרי. בדיוק, שיחשבו,
אם זאת, כשאתה עושה את כל ארבעת הערוצים ביחד, איך יודעים לבודד?
נכון, אז זה קשה מאוד לדעת לבודד. אז באמת מה שעושים, נגיד במוקדים או דברים מהסוג הזה, עושים כן את הסינון הזה של איך הגעת אלינו. אגב, לפעמים אפשר לשאול אנשים שזה טיפה בעייתי לפעמים, אבל הרבה פעמים אפשר לעשות את זה אוטומטית, כי אם אתה מגיע דרך קליק או דרך לינק או משהו כזה, אז אפשר לבדוק. בגוגל אנליטיקס וגופים שונים, ולפעמים צריך פשוט לשאול אנשים, איפה שמעת עלינו, מאיפה הגעת אלינו? נכון, זה בעייתי כדי לבודד את זה.
כלומר, זה שירות שיפעת מציעה בהקשר של מדידה?
ללא ספק,
okay.
ללא ספק.
זה משהו שהלקוח דורש, יודע, יכול לעשות לבד לצורך העניין?
הוא יכול לעשות לבד את הבדיקה, כמובן, הוא עושה בעצמו, את הלידים הוא נותן לי, זה לא שאני יושב במוקד שלו וסופר אנשים.
כן.
יש לי שיתוף פעולה פה עם הלקוח.
אוקיי.
Okay. אז זה דורש פתיחות ושיתוף פעולה. בגלל זה אמרתי, גם מי שפועל בתחום הזה, וגם אנחנו כחברת מחקר ומדידה, אין תחליף לזה שקודם כל, החברות עצמן צריכות להתחיל מעבודת בית. להגדיר את היעדים שלהם, להבין שמדידה זה חשוב, לא לפחד מזה, לפתוח את הדלתות, אבל אני חושב שזה משתלם ברוב המקרים. כי אחרת, את צודקת, אני מבין בדיוק לאן את מכוונת. יש את מדידת החשיפה, mm-hmm. יש את מדידת, הם עושים את האנליזות שלהם בטוח, כמה, זה כסף, מה זאת אומרת?
ברור.
הבאתי את הכסף, אבל איך מחברים ביניהם ואיך בודקים מה אפקטיבי? הדבר הזה לא נעשה ברוב המקרים. אבל באמת בלקוחות שאנחנו כן עושים את זה איתם, אני יכול להגיד לך שזה וואו.
כלומר, מה שאתה אומר לי, שהכלים שיפעת מציעים, וזה לא כדי לעשות יחסי ציבור ליפעת, באמת כדי להבין איך זה עובד בפועל. אתם אומרים, יש את העניין של מה שקורה לפני, זה אתם נותנים לי, יש את מה שקורה אחרי, זה אני עושה, או שאנחנו עושים את זה ביחד כשיתוף פעולה, אבל יפעת יודעת לעשות את החיבור ולתת את התוצאות, כלומר לתת את הניתוח של מה, נעשה כאן, האם זה עבד, לא עבד, מה ניתן לשפר ואיך.
בדיוק, חד משמעית, חד משמעית, כל עוד אתה כלקוח, כגוף, כחברה, יודע מה היעדים שלך ומוכן לשתף פעולה ולמדוד אותם.
אז איך אתם, איך אתם עושים את זה?
איך משכנעים?
לא, איך אתם יודעים לעשות את החיבור הזה כדי להביא לכדי ניתוח חכם של הקמפיין, של אותם יעדים?
אוקיי, אז למשל עכשיו אנחנו כבר בסוף שנה, אז הרבה לקוחות, תתפלי, יש הרבה לקוחות שכבר מבינים שהם צריכים להגדיר יעדים ולמדוד.
כן.
יש גם במאמר מוסגר, יש גם לא מעט אנשים מקצוע שהבונוס השנתי שלהם, וזה טוב, זה טוב, כאילו למה לא, הכל בסדר, כל עוד, כאילו זה דרך מדידה, זה לגיטימי מאוד להשתמש בזה. הנה, כבר עכשיו למשל אני בהרבה פגישות.
כן.
על 2019 בכלל. מה, בוא נגדיר את היעדים.
אוקיי.
כי צריך להגדיר אותם מראש. אם לא נגדיר אותם מראש, שוב נגיע לוויכוח הזה. כן היה טוב, לא היה טוב.
ברור.
אי אפשר, זה שיח חרשים, זה לחיות מתחושות. אז עכשיו זה הזמן להגדיר מה אנחנו רוצים להשיג מהפעילות שלנו בשנה הבאה. פעילות יחסי הציבור שלי צריכה להביא לי מה? היא צריכה להביא לי מודעות למותג, היא צריכה להביא לי העדפה למותג, היא צריכה להעביר את המסר. יש הרבה לקוחות שיש מסר אחד שזה מה שהם רוצים. אל תלך על יבוא מקביל, תקנה רק את המוצר המקורי. סתם לדוגמה, מסר של המון חברות בישראל. אני היחיד שיכול להציע לך, כל מיני, תגדיר מה המסר, מה הבידול שלך. זה ברוב המקרים, זה צריך לתת לך תשובה של מה פעילות היחד צריכה לתת לך. אוקיי, ואז כן, בוא נמדוד עכשיו. מה רמת ההיכרות, ההסכמה של הציבור עם המסר הזה? כן, בסקר, שוב, אם זאת המטרה שלנו לשכנע אנשים,
איזה עוד כלים יש לנו אותם. שהם יכולים להיות מדידים?
אז שוב, הכלי המרכזי זה הקופות בסוף. הקופות בסוף. את צודקת שאת הקופות קשה לקשר על פעילות היחץ, אבל אם עושים את זה ברמה חודשית, זה אפשרי.
אוקיי.
שוב, אם המטרה של הלקוח זה להגדיל מחירות, וזה דבר הכי שמעניין אותו, לא מעניין אותו מה יחשבו עליו, ולא, אני מקצין, כן? זה ברוב המקרים לא נכון, לא מעניין אותו כלום, כסף בקופה, אוקיי? אז בוא תבנה תוכנית, תגיד, אני ברמת מחירות כזאת, אני רוצה להגיע לרמת מחירות כזו, וכדי להגיע לרמה הזאת, אני צריך אל הפעילויות שאני עושה. עכשיו, אם זה השנה הראשונה שלך, אתה לא באמת יודע, וגם אנחנו לא באמת יודעים. אבל אם עכשיו סיכמנו שנה, וראינו שהשקעה פרסומית מהסוג הזה, פלוס פעילות יחסי ציבור בהיקף כזה, עם כל הפרמטרים, העברת מסר, החיוביות, כמה המתחרה שלי עשה, מה share of voice שלי בתור הענף, וכו' וכו' וכו'.
כן.
עשינו את כל זה, והצלחנו לעלות ל-X. אז אנחנו כבר יותר חכמים. אנחנו יודעים ש5% גידול זה פחות או יותר משהו דורש מאיתנו.
אוקיי.
אנחנו רוצים להגיע ל10? בשמחה. אולי צריך כנראה להגדיל תקציבים, צריך כנראה להפעיל יותר פעילות יחד, צריך את המסר שדחפנו צריך להכפיל אותו, צריך לא יודע מה, לחשוב על עוד ועוד דרכים. בהתחלה אתה לא יודע. אתה לא יודע כשאתה מתחיל למדוד. אתה לא יודע מה מצבך, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא יודע כלום. אבל אחרי המדידה הראשונה, אתה פתאום יש לך את הבנצ'מרק, אוקיי, אז אני נמצא פה. לאן אני רוצה להגיע? מה אני צריך לעשות כדי להגיע? זאת אומרת, זה מין אבולוציה שכל הזמן משתנה. אין דרך אחרת.
כלי המדידה בעצם מה שיציל את משרדי יחסי ציבור, זו טענה. פחות או יותר.
את יודעת מה יפה? אני אגיד לך, אולי בהפוך על הפוך, אולי דווקא התוכן השיווקי, שהרבה יגידו על הבעיות שלו בכל, אולי דווקא הוא יציל אותנו מהכיוון הזה. למה? כי פתאום מה קורה? פתאום קונים כתבות. כשאנשים שמים כסף על משהו, הם נוטים לרצות למדוד בדיוק. מה קורה.
שזה לא ריטיינר חודשי, נכון. שהוא יכול לעשות כתבות שמוערכות ב100,000 שקל, או כתבות שמוערכות ב5 שקלים. פה יש לך כל כתבה, 8,000 נכון. שקל, בוא נראה מה הכתבה הזו הביאה.
אז למה אני מתכוון בהפוך על הפוך שזה כן. יכול לעזור? סתם עם דוגמה מכיוון של עמותות של המגזר השלישי. עמותה שמנסה לקדם ייצוג הוגן לאיזשהו מגזר באוכלוסייה שלא מקבל ייצוג הוגן בתקשורת. אנחנו עובדים הרבה כאלה, הרבה מחקרים שלנו בכלל חברתיים, הכיוון הזה. היא עשתה עכשיו שטאפ של תוכן שיווקי ענק עם מערכת תקשורת מאוד מאוד גדולה, של סדרת כתבות של הכל. היא מדדה לפני את העמדות של הציבור, כמה נחשפים לאנשים מהמגזר הזה, מה הם חושבים עליהם, האם הם נחשפו לאנשים אחרים וכולי. הם מדדו גם אחרי. עכשיו, מה היופי? מבחינת הכלי והתהליך, זה כמו פרסום, זה כמו קמפיין פרסומי. אבל זה כתבות בתקשורת. למה אני חושב שזה יכול לעזור? כי פתאום נראה כמה כתבה משפיעה. אני אגיד לך בסוגריים, כבר שם מתפזר יותר מדי, אבל עשינו מחקר ענק על תוכן שיווקי. בשורה התחתונה, לאנשים לא אכפת שזה קנוי, הם לא מזהים שזה קנוי, כשיש בשיתוף והכל ובאנר, אנשים לא מזהים שזה קנוי.
רוב האנשים אין עין מזוינת באמת לאתר שזה משהו שהוא נקנה.
בודדים, וזה לא מעניין אותם. תתני להם תוכן טוב ורלוונטי ומעניין, הם יקראו, יצרכו אותך, קנוי, לא קנוי, לא מעניין. אז דווקא מהכיוון הזה יכולה להגיע איזה גלגל הצלה כזה, שפתאום פתאום יש כתבות קנויות, שזה אולי בעייתי מאוד לתחום היחץ, כי לוקחים לנו את עבודה לכיוון הזה של פרסום, אבל פתאום נראה מה ההשפעה של כתבה, מה ההשפעה של קמפיין כתבות.
אני מסכימה איתך בנקודה הזו, אבל אני כן רוצה כבר ככה לסגור את הנושא הזה ולקפוץ לשאלה המכריעה מבחינתי עבורך כשאתה כאן. האם העיתונות בדרך באמת למות כמו שאנחנו מכירים אותה היום?
מדברת ספציפית על פרינט, או כשאת אומרת עיתונות זה שם קוד מבחינתך לכל סוגי המדיה?
אני...
זו שאלה,
אוקיי,
שאלה
אז טובה. אז אתה צודק, אני אחדד את השאלה שלי. אני בתפיסה שלי, ובאמת בהיכרות שלי עם המדיה בשנים האחרונות, וכמובן החשיפה שלי לכל מה שקורה בתהליכי ערוצי התקשורת, ברור לי שהעיתונות לא מתה, כלומר הצורך הדיווח שהוא יחסית אובייקטיבי, שהוא יהיה באמת on demand ושהוא ככה ישמור על הדמוקרטיה שלנו, ברור לי, ברור לי, ברור לי שזה לא מת. מה שלא ברור זה המודל העסקי של אותם עיתונאים, של אותם בעצם כלי תקשורת. ופה אני כן רואה שיותר ויותר נוגסים להם דרך הרשתות החברתיות וכל השינויים הדיגיטליים שאנחנו חווים. ולכן מעניין אותי לשמוע בהקשר של שוב יחסי ציבור. כי ככל שהעיתונות חווה את הקשיים הכלכליים האלה, לאותם אנשי יחסי ציבור ולאותם חברות שרוצות להיכנס במרכאות, בעצם לא במרכאות, בחינם, עם סיפורים מעניינים, יותר ויותר קשה. תוכן שיווקי, סושיאל מדיה, העובדה שאני יכול להחזיק בנכסים דיגיטליים שלי, ואם אני מספיק טוב זה יהיה מספיק ויראלי, ואני בכלל לא צריך את התקשורת, התקשורת בכלל ניזונה מהרשת. יש פה ממש בלגן שלם. איך אתה רואה את זה שנים קדימה? לאן עולם היחסי ציבור הולך?
כן, שאלה ממש ממש טובה ובאמת מאוד מורכבת ומאוד מעניינת. אנחנו מנסים ככה כל הזמן מתחבטים בסוגיות האלה. תראי, נתחיל עם המספרים היבשים, המספרים מראים על ירידה בצריכה בתקשורת. עיתונים
נסגרים. תקשורת הקונבנציונלית,
נכון, תקשורת מסורתית, בדיוק. עיתונים נסגרים, מגזינים בכלל, מגזינים זה משהו נורא חזק נסגרים, מקומונים בכלל, אני לא מדבר. יש ירידה בצריכה, בעיקר בפרינט והכל. אבל אין ירידה בצריכת המידע. ובאמת המידע פשוט משתנה. אותן מערכות, יש להם פרופילים מאוד חזקים הם שדרכם הם מעבירים את המידע. יש איזושהי נטייה לחשוב שהרשת זה הדבר האותנטי והאמין, והמדיה לא סומכים עליה והיא פוליטית והיא מוטה. זה לא נכון. כאילו, אני מרדד את התשובה, אבל בעיקרון זה לא נכון. זאת אומרת, אתה שואל אנשים, אומרים, כן, התקשורת מוטה ולא, ופה אי אפשר לסמוך והכל, אבל המידע ברשת סומכים אפילו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, אנשים דווקא בעידן העודף מידע והפייק ניוז והדיסאינפורמציה, כן מחפשים עדיין את הסטמפה הזאת, עובדה שאנשים מתיישבים עדיין בשמונה בערב להסתכל, לראות בטלוויזיה, אפילו למרות שהם כבר שמעו, מי שעניין אותו שמע על כל החדשות האלה כל היום. אבל עדיין יש את, בעיקר בישראל, יש את הצורך הזה במישהו שיגיד ויעשה לנו איזשהו סדר. אז נכון, התקשורת משתנה, כמו בכל תחום, מי שידע להתאים את עצמו, ישרוד, ומי שלא ימצא את הערך המוסף, לא. לעיתונים זה באמת הדבר הקשה ביותר, נכון? עיתונים היום בבוקר, אני מראיין הרבה עוזרי מחקר לעבודה, תמיד אני שואל אותם, כאילו, למה אתה נחשף? והכל נדיר שבן אדם היום אומר לי שהוא קורא עיתון. למרות נתונים, אגב, שמראים שעדיין נחשפים, אבל למה נחשפים לישראל היום וידיעות ברכבת, רואים פה ושם?
כן,
לשבת לקרוא עיתון.
ברור.
פחות. אבל זה לא אומר שהעיתונות לא משפיעה. היא משפיעה בדרכים עקיפות יותר. יכול באמת מאוד להיות שהיא לא תצליח לשרוד עם הדפסה היומית של עיתון. היא תעבור לסופי שבוע, היא תעבור יותר למגזינים ודעות. זה כיוון שאנחנו כבר רואים אותו, ופחות הניוז היומיומי, כי מה לעשות, היא לא יכולה להתחרות שם בדיגיטל. אבל הרבה מאוד ממה שאנחנו רואים שעולה, משפיע. אז נכון, הוא מעורר שיח ברשת. פתאום תחקיר, פתאום אתר לוקח משהו שהוא ראה בעיתון, הרדיו פתאום לוקח משהו מהעיתוני בוקר, וכן הופך את זה לאייטם המרכזי שלו, שעובר לדיגיטל ובהמשך היום, ומגיע לטלוויזיה בערב. זאת אומרת, אנחנו אחד הדברים שאנחנו חוקרים, זה כאילו איך נולד סיפור, מאיפה נולד סיפור.
כן.
עדיין הרבה מאוד סיפורים נולדים בפרינט. הדבר המצחיק הזה
שאתה רואה... הרוב בעצם?
לא, אני לא חושב שהרוב נולד בפרינט, קשה לי מאוד להגיד לך בחלוקה. זאת אומרת, האם זה באמת שאלה כזה נורא נורא גדולה, האם הרשת מייצרת יותר את הסיפורים, או המדיה מייצרת את הסיפורים?
אין לזה תשובה עדיין.
אין לנו תשובה לזה עדיין, אני חושב שזה די...
אז תחזור אליי כשתהיה לך,
וואו,
כי זאת
כן,
שאלת
כן.
מיליון הדולר כרגע.
לגמרי. תראי, אני יכול להגיד לך שני דברים שאולי ירמזו לנו טיפה לכיוון של התשובה, אבל בגדול אני חושב שזה די מאוזן. יש לי הרבה לקוחות שאני בודק להם גם את השיח ברשת וגם את השיח במדיה, ובאמת את יכולה לראות שהמון מהשיח ברשת, ואני מדבר איתך על 30-40% מהשיח ברשת, הוא תולדה ישירה של אייטמים. תולדה ישירה, אוקיי? מצד שני, אנחנו יודעים שפייסבוק נגיד היום, אם תבדקי כמה פולו-אפים המדיה נותנת לכל כלי תקשורת אחר, כמקור מידע שאפשר לעשות לו פולו-אפ, אז פייסבוק נצח את כולם. זאת אומרת שיש פה תמונה מורכבת.
כן.
התקשורת מאוד מכתיבה סדר יום ומצליחה, השיח ברשת הרבה פעמים מגיב למדיה, מצד שני סיפורים שצצים, צצים הרבה 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 פעמים ברשת, יש לך תוכניות שלמות היום שרק לוקחות בעצם פוסטים מהרשת והופכות אותם לאייטמים. אז בגדול לא נכון לחשוב על זה כמי, זה לא משהו ליניארי, זה אינטראקציה כל הזמן, אייטם עולה מעורר שיח, השיח עולה חזרה, אל על, דוגמה.
כן, ברור. אני מרגישה שנגענו בנושא סופר מעניין, אם זאת טיפה סטינו מהשאלה המרכזית.
כן, העתיד, לאנוכים.
ובאמת, אנחנו כזה לקראת סיום, אנחנו צריכים באמת כדי לעמוד בזמנים, החיבור של יחסי ציבור מול העיתונות שלאט לאט גובעת בהקשר של המודל העסקי, מה אתה צופה? מה באמת אתה חושב שיקרה לתחום הזה?
כן, אז תראי, קודם כל יש כאלה שיגידו לך שבכלל לא יהיה עיתונאי ולא יהיה יחצן. עיתונות רובוטית, זה משהו שכבר קיים, חברות כאילו כמו רויטרס כאלה, מוציאות היום בצורה כן. רובוטית, הודעות וכאלה, יגידו לך, זה קצת קיצוני, וזה ייקח כנראה כן. יותר מחמש או עשר שנים, שזה הטווח שאנחנו מדברים עליו, וגם יחצנים, הרבה יגידו לך, לא צריך, אני לא מסתכל, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה עניין של אדפטציה, אני חושב שהתפקיד שלהם משתנה, למשל יחצן או יועץ תקשורת, אם עד היום הוא התעסק בקשרי עיתונות, רוב הזמן שלו, בוא נגיד את האמת, כנראה שבעתיד הוא יצטרך את רוב הזמן שלו להשקיע בכתיבת תוכן. זאת אומרת, הוא צריך לעשות שיפט בתפקיד שלו. הוא כבר לא מתקשר לנג'ס, תעלה, תוריד לי, תעלה, תוריד לי. לא. למה? כי את צודקת, כי הספוטים בתקשורת נתפסים על ידי תוכן קנוי, וצריך לייצר תוכן הרבה יותר טוב ממה שצריך פעם. בסדר גמור. האם אתה מסוגל לעשות את זה? תוכן שיווקי, נושא סופר מעניין. מי מוביל אותו היום בארגונים? מי כותב אותו? היחצן, הפרסומאי, חברת תוכן.
עדיין תחום שהוא בין לבין.
יפה.
לא ברור.
תקפצו על זה, תקחו אותו, תתמחו בזה, תהיו טובים בזה, יהיה לכם ערך. כי התקשורת משתנה, הניוז משתנה, הדרך בצורכי מידע משתנה, תתאימו את עצמכם. קשרי עיתונות כמקצוע כנראה לא יחזיק מעמד לעוד כמה שנים. כנראה. גם היום הוא כבר מתקשה בפני עצמו להיות תפקיד. אבל תוכן טוב, לתוכן טוב תמיד יהיה מקום, תמיד תהיה דרישה. תייצרו את התוכן הטוב הזה. בדרכים האחרות, בפלטפורמות האחרות, תשרדו את המעבר הזה, אני מקווה, וגם אנחנו תלויים בתעשייה הזאת, אנחנו באותה סירה פה ביחד.
כן. טוב, אז אני שמחתי שבאמת סיימנו ככה במשפט הזה, כי מבחינתי, תראה, זה העולם, אנחנו עושים אדפטציה למציאות המשתנה, וזה לא בהכרח רע. אז טוב, תודה.
בכיף, היה מעניין מאוד.
שמחתי להריח, ואנחנו ניפגש אולי עוד... שנה, שנתיים, ונראה אם צדקת בתחזיות שלך.
יאללה, תמדדי אותי, כמו שאמורים.
לגמרי. ביי בינתיים.